המשך הסוגיות שלמדנו, תפתחו בבקשה את הדף באות קוף מם ג'. וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שיעבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. אחר כך כתוב, ענייני עושה חדשה, אתה תצמח, נה רב יוסף. זו מלחמת גוג ומגוג. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך, ופגע בו זאב, וניצל ממנו. והיה מספר והולך מעשה זאב, פגע בו ארי וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי, פגע בו נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, הזאב והארי, והיה מספר והולך מעשה נחש. אך כך ישראל, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. דהיינו, כל הצרות שהיו לנו, הן משכחות, משתכחות נאמר, לעומת הצרה האחרונה שקוראים לה מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, מה היא מלחמת גוג ומגוג, מישהו יודע? מה זה מלחמת גוג ומגוג? שמעתם על מלחמת גוג ומגוג? איפה שמעתם על זה? בחדשות זה היה? לא הופיע. אפילו באינטרנט לא דיברו על מלחמת גוג ומגוג. טוב, אז בואו אולי לפני שנפתח את דברי הרב בעניין הזה, כמה מילות רקע על מלחמת גוג ומגוג, ואחר כך נראה מה הרב כותב על המלחמה הזאת, שהיא גורמת לכך שנשכח את כל הצרות שהיו לנו, לעומת הצרה האחרונה שנקראת מלחמת גוג ומגוג. מי שמדבר על מלחמת גוג ומגוג באופן מפורש זה הנביאים. הנביא זכריה מדבר על מלחמת גוג ומגוג. הנביא יחזקאל מדברים על מלחמת גוג ומגוג. ושניהם מתארים שלה באחרית הימים שעם ישראל ישוב לארץ ישראל כיום הזה. כל העולם יצא נגדנו, נגד עם ישראל השב לארצו. ולמלחמה הזאת נגדנו, נגד קיבוץ גלויות, נגד תקומת עם ישראל, למלחמה הזאת קוראים מלחמת גוג ומגוג. זה באופן פשוט. אנחנו יודעים גם מה תהיינה התוצאות של מלחמת גוג ומגוג. מי ינצח, מה אתם חושבים? או מה אתם יודעים, מה אי אפשר לחשוב בדבר הזה? מי ינצח מלחמת גוג ומגוג? מי ינצח? נצח ישראל לא ישקר. אנחנו ננצח, ננצח בגדול מלחמת גוג ומגוג. סליחה שאני אומר את האפי אנד, הסיום של אותה מלחמה, אבל המלחמה כשלעצמה היא לא פשוטה. יש לזה הרבה פירושים מהי המלחמה הזאת. ואני גם ראיתי פירוש, מופיע בכל התור הפירוש הזה, שמלחמת גוג ומגוג זה כל אותן מלחמות ש... נגד מדינת ישראל. דהיינו, זה לא מלחמה אחת, אלא זה שרשרת של מלחמות שנקום לתחייה כאן בארץ ישראל. אומות העולם בחלקם התנגדו למהלך הזה שנקרא תקומת עם ישראל, תחיית עם ישראל, וירצו לבטל את זה על ידי השמדת מדינת ישראל. לצורך זה הם עשו קואליציה גדולה. בקואליציה הזאת יהיו כולם נגדנו, המטרה שלהם יהיה לכבוש את ירושלים, והתוצאה תהיה שכולם ימותו באחת הבקעות על יד ירושלים, ואם אינני טועה, אומר הנביא יחזקאל, יקברו אותם 7 חודשים עם שופל דוזרים, את כל אלה שיבואו נגדנו. יהיה משהו מיוחד, כן.
סליחה? השם
גוג ומגוג זה מופיע בספרים אצל יחזקאל, כן? אבל אומרים שגוג ומגוג, הפרשנים מדברים שזה שהעולם הנוצרי והעולם המוסלמי בהתחלה ילחמו ביניהם לבין עצמם, ואחר כך כולם יתאחדו ביחד נגדנו. ככה אומרים. אבל אם זה פרשנות, אבל איך זה, כשיגיע הדבר נראה איך שזה יהיה. טוב, באופן אקטואלי, נאמר, נדבר על היום, אנחנו מדברים על כל מיני תרחישים, כל מיני אפשרויות שקיימות, אפילו בטווח הקצר, לא רק בטווח הארוך. יכול לקרות דבר כזה שכל העולם המוסלמי יהיה נגדנו? מה אתם אומרים?
עכשיו
הם נגדנו. זה כבר נגדנו. יכול להיות שהעולם הנוצרי יצא נגד המוסלמי?
זה גם קורה.
היום זה כבר רואים את זה בחוש, אה? כבר רואים את זה בחוץ. אומרים שאני לא נביא אני ולא בן נביא אני, אבל מה? כשאתה מסתכל היום על מה שמתחולל בפוליטיקה העולמית, אתה רואה דבר מעניין. היום כבר כל העולם מדבר על מלחמת האסלאם נגד העולם המערבי, כדבר מובן מאליו. ומתחולל כאן ממש מערכה, כשעדיין היא רק בתחילתה, היא לא בסיומה, כן? כשאתה רואה איך שהמוסלמים מתלהמים, מתלהבים, רוצים לכבוש את כל העולם, הרי זאת היא מטרת האסלאם. הם לא, אף פעם לא ביטלו את המטרה שלהם. המטרת האסלאם היא לכבוש את כל העולם. כל העולם כולו יתאסלם. והנוצרים, כמובן, הם לא כל כך מסכימים לזה, נכון? אבל ומנהלים נגדו מאבק. מאבק הזה נמשך אלפי שנים כבר. לא אלפי שנים, זאת אומרת, 1500 שנה מאז שהאסלאם עלה לבמת ההיסטוריה. יש לו ניסיונות מדי פעם לכבוש את אירופה ואת העולם בצורה כזאת או בצורה אחרת. ובדור שלנו, בימים האלה, בתקופה הזאת, מה שאנחנו אומרים, איך זה נקרא, קאידה, איך קוראים לזה?
אל-קאידה,
חמאס, איראן, כל הדברים האלה, זה אותו דבר, אותה מגמה. המגמה היא, למה העולם מתנגד לפצצת אטום שיהיה לאיראן? מה אתם חושבים? מה אכפת להם שיהיה להם פצצת אטום? הפצצת אטום יש גם לבריטניה, גם לצרפת יש, לרוסיה, לאמריקה, לסין, להודו, לפקיסטן. פקיסטן היא מדינה מוסלמית, זה מסוכן. למה, מה פתאום? למה לאיראן שלא יהיה פצצת אטום? ולישראל אומרים שיהיה פצצת אטום. אז למה שלאיראן לא יהיה פצצת אטום? למה ההתנגדות הזאת כל כך? אלא מה? העולם מרגיש באינסטינקט שלו שלתת לאיראן פצצת האפשרות לייצור פצצת אטום, זה איום עולמי, זה לא רק איום על מדינת ישראל, זה ממש איום עולמי. הם יכולים הפצצות האלה בפנאטיות שיש להם לאיים על כל העולם כולה, פשוטו כמשמעו. בכל זאת, מלחמת גוג ומגוג, אם נחזור לנושא שאנחנו שומעים, זאת תהיה הצרה יותר גדולה, שהיא תשכיח את הצרות האחרות, זו אותה מלחמה שהיא קמה נגד מדינת ישראל או עם ישראל, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, על השם ועל משיחו, אומר רש"י במקום, כוונה היא מלחמת גוג ומגוג, שהעולם כולו יתארגן נגדנו, נגד מדינת ישראל. בואו נראה את הדברים כיצד כותב על זה הרב זצ"ל. בבקשה, תפתחו. נראה בקוף עין ב', קוף עין ג', סליחה, קוף עין ג'. נראה שכל התנגדות האומות כולן, שעמדו על ישראל כולן, הייתה להם כוונה של תועלת לעצמם. הם חשבו, הם ירוויחו מזה משהו. או להתמלא מחורבנם של ישראל, המלאה החרבה, כמו שאומרים חז"ל. אם אתה רואה את קיסרי או צור, הם בבניינם, תדע שירושלים שוקעת או ההפך. אם ירושלים בבניינה, סימן קיסרי או צור מחורבנם, או להתמלא מחורבנם של ישראל, או מצד צרות עין, שמה ייקחו הדבר המוכן להם, או שלא יחלשו כוחותיהם בהתגבר כוח ישראל הרוחני. בין כך ובין כך, הם רואים בישראל גורם שיש סיבה טובה להילחם בו, שישראל כמה שהוא עולה, אם זה מהצד הרוחני או מהצד המדיני, עלייתו של ישראל, עלייתם קרנם של ישראל, היא זה כמו מלחמת בני אור ובני חושך, דהיינו, אתה מדליק את האור בחדר, אתה מגרש באופן מיידי את החושך. ישראל, קרן ישראל עולה, מיד אותם העמים, אותם הכוחות הקיימים בעולם, שהם, זה לא מתאים להם, האור של ישראל, הם מתקוממים ונלחמים על קיומם, ואין לך הגנה יותר טובה מאשר התקפה. אז הם מתקיפים אותנו בשביל מה? בשביל להגן עליהם, להגן עליהם, על התרבות שלהם, על הגישה שלהם, על האינטרסים, גם המעשיים, גם המדיניים, אבל גם הרוחניים, להגן עליהם על ידי זה שהם חושבים שילחמו בנו וינצחו אותנו. אבל כל זה, כל המלחמות שהיו לנו. אבל מלחמת גוג ומגוג תהיה רק מפני החפץ להרע ולהשחית. כמו שאומרים, באדם יש מה שנקרא יצר הרע. יש באדם כוחות, שהכוחות האלה מרוממים את האדם, מעלים אותו, מטיבים איתו, מהירים את נשמתו, אבל אני לא יודע אם אתם מכירים שבאדם יש גם לפעמים מה שנקרא חולשות, שמשפילים את האדם, מורידים את האדם, משחיתים את האדם. יש גם מציאות כזאת בתוך האדם, יש כמו סכסוך כזה בתוך האדם, בין הנטייה למעלה ובין הנטייה להיות בהמה, לרדת למטה, כן. שמה?
שגם משהו טוב יהיה חולשה.
חולשה?
כן.
הכל לטובה, גם החולשה.
לא.
שאלה איך אתה רואה את זה.
לא, השאלה אם הטוב, לפעמים יכול להיות חולשה, כאילו מבחינת העניין הכללי, לא יודע, אם... כמו למשל, הוא יותר מדי... יותר מדי חסד, אז יותר מדי טוב, אז זה חולשה.
תלוי, צריך לבדוק את זה לגופו של דבר. הכל לטובה, גם מה שנראה בעינינו הסתר פנים או חולשה או ירידה, יש ביטוי כזה, אולי שמעת ירידה לצורך עלייה. אתה שמעת פעם את הביטוי הזה? איפה שמעת את זה? ירידה, אז שאלה איך אתה מסתכל על הירידה. אם אתה רואה את הירידה לצורך עלייה, אז גם הירידה לעלייה. זאת אומרת, אתה מבין שהמשבר או הקשיים או הבעיות או הסיבוכים, זה חלק מהתהליך של ה... התקדמות או העלייה וההתפתחות וכל הדברים האלה. אבל אם אתה רואה רק את החלק של הירידה, אתה לא רואה את העלייה שבאה בעקבותיה, אז כמובן נראה לך בדמיון, במחשבה, נראה לך שזה רק חורבן. ואין בזה שום דבר טוב, כן.
אבל מתאמן, כאילו, אם משהו טוב שאתה יודע שהוא טוב, והוא יכול לגרום לחושה עדיין, למרות שהוא טוב, כאילו, משהו ש...
למשל, תן דוגמה.
לא, נגיד בן אדם עושה מעשה טוב, במקום זה, זה כאילו מביא אותו למקום פחות טוב, למרות שהוא...
אני אומר, הוא נותן צדקה, נאמר יותר מה שיש לו, נניח, כן. משהו כזה, עושה יותר מדי טוב, זה מחליש אותו. טוב, אבל בשביל זה יש שכל, החוכמה. כתוב, זה לא מספיק להיות טוב, אלא גם לממש את הטוב, אתה צריך לעשות את זה בחוכמה, בשכל. לכן כתוב שהפזרה לא יפזר, יפזר יותר מחמישית, יותר מאחוז מסוים. אז כל דבר יש את הגבולות שלו. זה בבחירה שלנו. בוא נבדיל בין שני דברים. המגמה הכללית, כולל המלחמות והצרות, ומלחמת גוג ומגוג, ואיך אומרים, הזאב, והארי, והנחש, כל זה, כל הדברים האלה בראייה היסטורית, רחבה וגדולה, הכל לטובה. אבל בראייה עכשווית, זאת אומרת, לא בראייה, מה אני צריך לעשות בתוך כל המהלך הגדול הזה של הכל לטובה, לתקן עולם מלכות שדה. אבל בשביל לתקן, אתה צריך לראות את הקלקול. אתה לא יכול להגיד, אני מסתפק בעובדה שהסיפור ההיסטורי מסתיים בטוב, אז אני אשב בחיבוק ידיים ואין לי מה לעשות כאן. אתה צריך לדעת במה אני שותף לטוב הזה, במה אני מתקן את, את המציאות על מנת לקדם את הטוב, להיטיב עם הזולת וכו'. אתה, האדם צריך לדעת, הוא יצור במהות שלו פועל, לא פסיבי, גם אקטיבי. זה המהות של האדם, מהות האדם בניגוד לחיה. החיה היא פועלת בשביל לטרוף או משהו כזה בשביל עצמה ותו לא. אבל לעומת זה, האדם הוא אלמנט או גורם מרכזי בהוויה כולה, במציאות כולה, והוא שותף לקדוש ברוך הוא בהנהגת כל המהלך ההיסטורי, אם זה ברמה האישית, המשפחתית, הלאומית, העולמית. זאת אומרת, במילים אחרות, כל אחד מאיתנו יש לו השפעה מאוד גדולה. גם כשהוא פסיבי, יש לו השפעה. דהיינו, גם כשאתה בשב ואל תעשה, לפעמים אתה גורם בזה קלקול, למרות שאתה לא עושה שום דבר. אחריות גדולה מוטלת על האדם באשר הוא אדם. לכן, גם במצבים קשים ביותר, הכל אלה טובה. אבל יחד עם זה, במצבים שאנחנו חיים, פתח התאת רובד, אנחנו תמיד צריכים לתקן ולתקן 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 את המצב. זה מובן, זה לא עומד בסתירה מהדברים האלה. בכל זאת, בוא נראה את מלחמת גוג ומגוג. אמרנו, המלחמות למיניהם שהיו נגד עם ישראל, כי אומות העולם אמרו, אנחנו נפיק מזה איזושהי תועלת. אם זה תועלת מדינית, כלכלית, או תועלת אפילו רוחנית, כזאת או אחרת, על ידי המלחמות. המלחמת גוג ומגוג, היא אומר כאן הרב משהו מיוחד במינו. בוא נראה אותה. אבל מלחמת גוג ומגוג, תהיה רק מפני החפץ להרע ולהשחית. על כן אמר הכתוב, ושובבתיך, כי לא יהיה לו דבר עם ישראל. וישראל יהיה יושב כבר בארצו, ודורש שלום כל שכניו. אנחנו רוצים שלום או לא רוצים שלום? מה אתם אומרים? מי בעד מפלגת השלום? רוצים שלום עם כולם. אז למה אתם נלחמים איתנו? למה אתם נלחמים איתנו? למה אתם רוצים להשמיד אותנו? אתם רואים, יש כמו המלאק, אני ארתי להסביר רגע. כמו המלאק, אנחנו יצאנו ממצרים, הפרענו למישהו, הרי לא באנו לארץ ישראל. המלאק היה במדבר, כל המלחמה הייתה במדבר, עשרות, כמה עשרות ימים אחרי שיצאנו ממצרים. לא היה כאן ניגוד אינטרסים עם המלאק. שום דבר. מה התנפלתם עלינו? מה קרה? מה עשינו לכם? זאת אומרת, יש לפעמים מלחמה שאתה נלחם, ואתה לא מבין למה נלחמים בך. כי היום הזה אתה לא יודע למה נלחמים בנו. אנחנו רק טוב עושים, אפילו לערבים, רק טוב עושים. תראה, אני זוכר דרך אגב, אני אתן לכם לדבר אחר כך. אני זוכר מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, כשבאנו לקרב, אני זכיתי להילחם שם, כן, באנו לכפרים הערביים בישע, אני מוכר לו, אבל ברצועת עזה, רמת החיים שלהם היה, כאילו האנשים חיים לפני מאות שנים, בלי חשמל, בלי מים, לא היה ברזים, חלק גדול מהכפרים, היו הולכים עוד לשאוב מים מהבארות, מהבארות או משהו כזה. ומה זה היה שם? היום אתה רואה איך איזה התפתחות, הערבים התפתחו בצורה, מבחינת רמת החיים, בצורה מדהימה. כל זה בגלל היהודים, היהודים. זה שאנחנו באנו לכאן, עשינו לכם רק טובה, רק אלינו את רמת החיים. אז למה אתם רוצים כל כך נגדנו? מה עשינו רע? עשינו רק דברים טובים, ולא דברים רעים, חס ושלום, כן? זה דוגמה. כן, מה רציתי להגיד?
אפילו נגיד שהם יהיו בסדר איתם, איך אנחנו
טוב, זה נושא בפני עצמו, נושא פוליטי, מדיני. אני כרגע לא מדבר, אני מדבר כאן על, על העיקרון, הפרינציפ, העיקרון שמתנפלים עלינו, לא בגלל שאנחנו רעים, או יש ניגוד אינטרסים בינינו, משהו כזה, אלא סתם ככה. דווקא בגלל שאנחנו טובים, ואנחנו שואפים לשלום, ורוצים את טובתם, וכל הדברים האלה, וזה בדיוק, זה דבר לא הגיוני, לא רציונלי בכלל. ולמרות הכל, ודווקא אולי בגלל הדבר הזה, הם מתנפלים עלינו, רוצים להשמיד אותנו. כן, בוא נקרא את זה עוד פעם. כי לא יהיה לו דבר עם ישראל, וישראל יהיה יושב כבר בארצו, ודורש שלום לשכניו. רק החפץ להרע, והקינה על גאון השם שמתגלה על ידי ישראל, דהיינו שם השם המתגלה על ידי עם ישראל, היא תשמחהו את אותו כוח שהוא נגדנו, שהוא כאן עניין של גוג ומגוג. על כן הוא נדמה לנחש, שנושך בלא הנאה. אני שואל אתכם, נחש יכול לבלוע אדם? תלוי איזה, אתה אומר. יש נחשים ענקיים, סימבולי אדם. אבל רוב הנחשים, הצפה או משהו כזה, מה, איזה הנאה יש לו מזה שהוא מקיש בן אדם? הוא מקיש איזה פרה או משהו כזה. יש לו שום הנאה. שום הנאה אין לו. בכלל הוא הורג, הנחש הזה. אותו דבר אומר מלחמת גוג ומגוג. ההתנפלות של העמים עלינו, נגדנו, לא בגלל שיש להם הנאה מהדבר הזה, אלא הם רע לשם רע. יש דבר כזה, רע לשם רע. רק על מניעת להיות רעים. על כן הוא נדמה לנחש שנושך בלא הנאה, אין לו שום הנאה מהדבר הזה. לא כארי וכזאב. שארי וכזאב, הרי ממה הם חיים? הם חיים מהבשר שהם טורפים. אם הם מתנפלים והם אוכלים, אז יש להם סיבה מוצדקת לדבר הזה. אחרת הם ימותו. אבל הנחש שהוא מקיש והוא הורג, הרי אין לו שום סיבה חוץ מהרוע שבו. לכן הנחש הוא מפיק רעל. מה זה רעל? זה רעל, המילה רעל. כמו לשון הרע אומרים. לשון הרע, למה אתה אומר לשון הרע? רע למד, למד זה לשון, לשון הרע, כן? שום תארת אין לך מהדבר הזה. אז למה אתה אומר לשון הרע? אותו דבר גוג, גוג ומגוג, אותם עמים שהתנפלו עלינו, כמו שאומרים חז"ל, לעתיד לבוא, שזה כיום הזה, אין להם שום תועלת מהדבר הזה. אברבה, אם נסתכל על היום על איראן, ששימנה אותנו כגורם שצריכים להשמיד אותנו, את החמאס או משהו כזה, אם הם היו עושים סוויץ' במחשבה שלהם, והיו אומרים, בוא נעשה עם היהודים שלום, היה להם טוב או רע? מה אתם אומרים? אה? רק טוב היה להם, שום דבר לא היה עושה מזה. דרך אגב, העובדה היא שהמלך שלהם, השח, זה שהיה לפני חומני, היה לו קשרים טובים מאוד עם מדינת ישראל, והצלחה גדולה הייתה, וקשרים מסחריים וצבאיים וכל הדברים האלה. כל מי שיעמוד בקשר חיובי עם עם ישראל, רק ירוויח, הוא לא יפסיד מזה. המוח היהודי, עשיית הדשמיה, שהאלוקים אוהב את מי שאוהב את בניו, אז ודאי האלוקים יעזור לאותם עמים שיעזרו לנו. לכן הוא אומר, גוג ומגוג זה עניין של אותם עמים שחפצים רק רע, בלי שום תועלת. על כן הוא נדמה לנחש, שנושך בלא הנאה, לא כארי וכזאב, שטורפים או דורסים למאכלם. ופגיעה כזאת היא מסוכנת מאוד. פגיעה של נחש היא מאוד מאוד מסוכנת. זאת אומרת, התנפלות עלינו בלי... יש סיבה להתנפל עלינו. רק בגלל הרוע זה דבר מסוכן. אמנם, דווקא משם, אומר הרב, דווקא מהדבר הזה, תצמיח ישועת ישראל האמיתית, להתגדל ולהתקדש, שמו הגדול והקדוש יתברך על ידם. זה מעניין, דווקא מלחמת גוג ומגוג, בסופו של דבר היא תרומם את קרנם של ישראל. ואני אגיד לכם גם באופן מדוע, איך זה הדבר הזה יהיה. הקרנם של ישראל מתגדלת בעולם בכמה אופנים. אבל אחד האופנים שקרנם של ישראל מתגדלת בעולם, זה כשישראל מנצח. הניצחון הצבאי שאנחנו מנצחים, הוא מרומם את קרננו בעיני אומות העולם. אומות העולם מאז ומעולם מכבדות את החזק ואת מי שיש לו כוח. הדבר הזה נלמד מאברהם אבינו. אברהם אבינו, במלחמת העולם הראשונה בהיסטוריה, שהייתה מלחמת הקואליציה של ארבעת המלכים נגד חמשת המלכים בימי אברהם, כן. אז ארבעת המלכים ניצחו את חמשת המלכים של סדום ואחרים, אבל בסופו של דבר, בגלל שהם לקחו בשבי ארבעת המלכים את לוט, בן אחיו של אברהם אבינו, אז אברהם אבינו יצא להילחם באותם קואליציה, ורדף אחריהם עד על יד דמשק. ושם הוא ניצח אותם, בגדול. אומרים חז"ל, כשהוא ניצח אברהם אבינו, ניצח את ארבעת המלכים, כדר לעומר ואת אשר המלכים, את המלכים אשר איתו, הם חזרו לעמק, לעמק הזה קראו עמק שווה. אומר רש"י במקום, למה קראו לעמק הזה עמק שווה? ששם הושבו כל מלכי אומות העולם, ואמרו לאברהם אבינו, אבא קצין עלינו, אבא המנהיג שלנו. ככה, באו אליו כולם, הושבו, זאת אומרת, כל המלכים, הכוונה היו שם שני מלכים, מלך סדום, שהיה מלך רשע, ומלך שלם, מלכי צדק, מלך שלם, שאומרים שזה היה שם, אבל הם מייצגים בעצם את כל המלכים, הצדיקים והרשעים ביחד, כולם עשו אספה באותו עמק, אמרו, אברהם אבינו, אתה תהיה הראש שלנו, הקצין שלנו, המנהיג שלנו. למה? כי אתה ניצחת את ארבעת המלכים במלחמה ממש. מעשה אבות, סימן לבנים. ככה גם לעתיד לבוא. אומר כאן הרב שהניצחון שלנו, מלחמת גוג ומגוג, היא תרומם ותביא את עם ישראל לאותה מדרגה שכל העולם, קרנם של ישראל יעלה, דהיינו כל אומות העולם, לא רק יגידו שעם ישראל הוא עם חכם ונבון, באמת כמו שאנחנו, ותורם לאומות העולם את מה שהוא תורם. אלא אומות העולם גם יכבדו אותנו בגלל שאנחנו חזקים, מבחינה צבאית, מבחינה כלכלית, יש בנו את החוסר. אז זה מה שאומר לגבי המלחמה האחרונה, שיהיה מלחמה לא פשוטה, ואנחנו ננצח בה בגדול, וזה יהיה צרה צרורה, אבל הסוף יהיה, השורה התחתונה תהיה, שכל אומות העולם יכבדו אותנו, יראו בנו, כעם עם סגולה, עם נבחר, שהוא יש לו את ההשפעה הכי גדולה בעולם, לא רק מבחינה מוסרית ורוחנית, אלא גם כוחנית וצבאית, ויכבדו אותנו. עכשיו שאלות עד לכאן, בבקשה, כן, בבקשה.
דבר כרגע על עידן בעלי האומות הערביות, שמתנהגים אולי כגוג ומגוג, אבל הם טוענים שיש להם עניין לכם בנו בגלל שאנחנו לקחת את האדמות שלהם כביכול.
זה תירוץ.
אנחנו נחזור למקומות איפה שבאנו, אז לא ירדפו אחינו כפי שלא רדפו אחינו בעבר.
אני, אם אתה כבר פתחת את הסוגיה, אני רוצה להתייחס לדבר הזה. התירוץ הזה שמשתמשים ערבים, שאנחנו לקחנו להם את האדמות וכל הדברים האלה, קודם כל לא אמיתי מבחינה היסטורית. אבל מעבר לזה, זה עילה ותירוץ להילחם בנו, זה לא בגלל זה. למה זה מבחינה היסטורית לא אמיתי? מי שיודע את ההיסטוריה של ארץ ישראל, במאות השנים האחרונות, נאמר, שהיינו כאן בארץ, הארץ הזאת הייתה עד המנדט נשלטת על ידי הטורקים, האימפריה הטורקית, האוטונומיה, לא האוטונומיה, האוטומניה הטורקית, כן. מלחמת העולם השנייה, שבו ניצחו בריטניה וצרפת ואומות העולם את גרמניה, אבל גם את טורקיה, כן. כשניצחו הניצחון הזה הביא לחלוקה חדשה לגמרי של המזרח התיכון. מאותה אימפריה הגדולה, סליחה שאני מעביר קצת היסטוריה, אבל זה רק בשביל שנדע את האמת, לא? כן, שנדע שמה שמורים זה הכל שקר וכזה. אז בניצחון הזה, אז אומות העולם החליטו לחלק את המזרח התיכון מחדש. ואז החליטו אומות העולם, כפי שהחליטו, שיתנו לעם ישראל את ארץ ישראל התנכית. הצהרת בלפור המפורסמת, חוזה סן רמו המפורסם וכו'. שאני לא יודע אם שמעתם, פעם הייתה תנועה שקראו לה חירות. והיא חרתה על דגלת שתי גדות לירדן, נכון? כן, לירדן. לא לירקון, אלא לירדן. שתי גדות לירדן. אתם מכירים את הסמל של התנועה הזאת? אתם צעירים, לא מכירים אותה. אבל מה שהיום נקרא עבר הירדן, זה היה מגיע לנו, הבריטים רק קיבלו כאן מנדט, זה נקרא. מה זה מנדט? מנדט לשמור על הארץ עד שאנחנו נתבסס ונתחזק ונקבל את הארץ הזאת שמגיע לנו מימי התנך, מגיע לנו, הם קיבלו את הדבר הזה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ואפילו קבעו את הגבולות שמגיע לנו. אבל לצערנו הרב, הבריטים מהר מאוד לא רק ששכחו את ההבטחה שלהם, את המנדט שלהם, אלא הם יצאו נגדנו. קודם כל לקחו את עבר הירדן, מסרו את זה לאיזה בדואים, שהיום הצאצאים של אחד מהם, אבדאללה היה, היום איך קוראים לו למלך ירדן? איך? גם קוראים לו אבדאללה. אבדאללה, אני לא עוקב אחרי זה. אבדאללה, בסדר, לקחו את זה, גזלו מאיתנו. אחרי זה, לא רק שגזלו מאיתנו את ארץ ישראל, הבריטים גם לא נתנו לנו לעלות לארץ לפני השואה, אחרי השואה, בתוך השואה, מנעו עלייה מהארץ, כי לא רצו שיבצור כאן רוב יהודי, ולא נתנו לנו להתיישם בארץ. והיינו נאבקים, אני לא יודע אם למדתם את ההיסטוריה, חומה ומגדל וכל התקופות האלה, שאנחנו ממש נאבקנו על כל יישוב, וממש כיום הזה הם נאבקים על אחיזה בארץ ישראל. ככה זה היה. לא הייתה כאן מדינה ערבית, לא הייתה כאן ישות מדינית ערבית בארץ ישראל. מי שטוען שהייתה כאן ישות ערבית או משהו כזה, לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה דבר, זה עיוות ההיסטוריה. לא שהערבים לא חיו כאן, אבל לא הייתה להם אישות מדינית. אדרבה. המקום הזה מבחינה בינלאומית, עולמית, כן, שכל האומות העולם, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם קבעו נחרצות שהארץ הזאת היא ארץ ששייכת לעם התנכי. דהיינו לעם ישראל, הארץ הזאת שייכת. אז זה מבחינת מה שאתה אמרת, מבחינת ההיסטוריה. הנקודה, דרך אגב, אנחנו לא מתנגדים לערבי, יש לו שדה או בית או משהו כזה שיחיה כאן, זה לא, אנחנו לא גזלנים, לא באנו לגזול את השדה והבית. הבעיה היא האישות המדינית, הטענה שאנחנו כבשנו, היא טענה שקרית, אנחנו לא כבשנו. אנחנו יושבים כאן גם מבחינת התורה, אבל לא רק מבחינת התורה, מבחינה היסטורית. אנחנו קיבלנו את המנדט על ארץ ישראל. אבל במשך הזמן אומרים שמשקרים וחוזרים על השקר כמה מאות פעמים, מכיוון שחוזרים על השקר כל הזמן, בסוף אומרים, אז אולי זה אמת, עובדה שכמה חוזרים עליו. פתאום התחילו לשמוע את המילה כיבוש. קודם כל בתקשורת, אצל הערבים, אצל זה, כיבוש, 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 כיבוש. אני יודע רק דבר אחד, שחרור. אני זוכר, מלחמת ששת הימים, אפילו אנשים רחוקים מתורה אמרו, שחררנו את ירושלים, שחררנו את הכותל, שחררנו את יהודה ושומרון, שחרור, 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 שחרור. יום אחד מישהו החליט להעביר את המילה כיבוש. וכל כך מפמפמים בראש את המילה כיבוש, עד שפתאום נדמה לאנשים שאנחנו כבשנו. איזה כבשנו? ההפך הוא הנכון. הערבים, הם גוזלים את הארץ. זה נכון. מבחינה מדינית, זה שהם רוצים להקים כאן מדינה, זה גזל ממש, הארץ הזאת לא שייכת להם. לצערנו הרב, בגלל שמבחינה פוליטית, המנהיגות הפוליטית, היא לא למדה את זה, ולא רוצה ללמוד את זה, ולא רוצה להבין, יש להם חולשה, לא יודעים איך להתמודד עם המציאות המסובכת והקשה, אז הם השלימו עם הרעיון של הכיבוש, והם חושבים שעל ידי המילה כיבוש, יפתרו כאן את הבעיות ויקים להם מדינה, והדברים ילכו ויפטרו. אז אני הקטן מודיע לכל אותם מדינאים, יש להם, הם טועים, וטועים בגדול, לא בקטן. מי שחושב שייתן לערבים הגזלנים האלה, אני קורא החומסים האלה, היום זה מתאים, חמאס, החומסים את ארצנו, ייתן להם כאן דריסת רגל, ובזה נבוא אל המנוחה ואל השלווה ואל השקט, דברים האלה, טעות מרה בידיו. זה לא נכון, ההפך הוא הנכון. כמה שנהיה יותר חלשים מבחינת מדינית, מבחינת אחיזתנו בארץ ישראל, הערבים ירימו יותר את הראש, והאויבים שלנו ירימו יותר את הראש. והטענה השקרית הזאת תהיה בידם. אנחנו צריכים לדעת שהארץ הזאת שייכת לנו, גם מצד התנ"ך, אבל גם מבחינה היסטורית, בינלאומית, הארץ הזאת שייכת לעם ישראל. אז זו תשובה לגבי שאלתך. ולא נתפתה לשקרים האלה ולתעמולה הזאת, אסור לנו להתפתה לדבר הזה. והייתי אומר, היה מי שאמר, ובצדק לאחרונה, שאין בירדן, זה גם שייך לנו. באמת זה שייך לנו. כל ההסכמים האלה, הם כמובן, הם, אין להם אחיזה בהיסטוריה, הדברים האלה הם התבטלו, ואנחנו נחזור למלוא אורך ורוחב, מדינת ארץ ישראל כפי שהשם יבטיח לאבותינו ולנו בעזרת השם. זה מובן. שאלת, אבל יחד עם זה, אותם הערבים שהם באים בטענה שקרית, הערבים בארץ והערבים מחוץ לארץ והאיראנים וכל העולם המוסלמי, כאילו אנחנו לקחנו אדמה ערבית או דברים כאלה, אותם הערבים, אני אומר, הם יבקחו לדעת בסופו של דבר שארץ שייכת לנו, לא בגלל שאנחנו שכנענו אותם מבחינה מילולית, אלא בגלל מבחינה כוחנית, הם יבינו בכם מלחמת גוג ומגוג, שתסתיים, והיא עכשיו היא בעצומה, שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. ולטובתם, לא לרעתם של הערבים. למה? כי למה השם שם את עם ישראל בארץ ישראל? להביא אור לעולם. להביא טוב לעולם. שעם ישראל יתבסס כאן בארץ ישראל, והתקיים חזון האחרית הימים, שלא יישגו על חרב, ולא ידעו עוד מלחמה, כל הדברים האלה. כל הפנאטיות המוסלמית, שהיא אלימות, מתבטאת באלימות, גם בתוך הערבים עצמם, אבל כלפי כל העולם כולו, היא תתבטל ברגע שאנחנו כאן נהיה חזקים, מבוססים, וכמובן כל האיום הזה ילך ויתבטל. אני נזכר, אני רק לספר סיפור שהיה לי עם ערבי אחד לפני האינטיפאדה, זה היה הייתי איתו בקשרי בנייה, בניתי איזה בית, אז הוא היה קבלן שם ערבי מבוגר מוסלמי בדת שלו, והיינו מדברים בינינו ככה, משוחחים תוך כדי העבודה, הייתה לנו שיחות בינינו. אז יום אחד הייתה לנו שיחה על מלחמת גוג ומגוג. אנחנו עוסקים מלחמת גוג ומגוג. ואז תוך כדי שיחה, אז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה כתוב אצלכם בתורה שלכם יהיה באחרית הימים, בסוף? אז אני עונה לו בשאלה, כמו יהודי עונה בשאלה. מה כתוב אצלכם בקוראן, מה יהיה בסוף? כאילו, מה החזון שלכם? אז הוא אומר לי, החרב של האסלאם, הסייף, החרב של האסלאם, היא תכבוש את העולם, תנצח את העולם, אנחנו נכבוש את כל העולם. הוא אומר, זה כתוב בקוראן שלהם. נו, מה כתוב אצלכם? אני אומר לו, תראה, אצלנו זה בדיוק הפוך. כתוב, וכתיתו חרבותם לעתים, החרב יהפך לכלי עבודה, חקלאות. כן. לא יישא גוי על גוי חרב. אתם מדברים על חרב, אנחנו מדברים לא יישא גוי על גוי חרב. בעצם הסמלים של האסלאם, חלק מהמדינות שלהם זה חרבות. זה מעניין, אצלנו הסמל שלנו, שמדינת ישראל זה מנורה, אור, להביא אור. אבל אצל המוסלמים, תשימו לב, יש להם חרבות. לפעמים לא רק חרב אחד, הם צריכים שני חרבות משום מה. חרב כאילו... אז כאן אני אומר לו, אצלנו יהיה חזון אחרית הימים, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה. הוא אומר לי כאן, אינשאללה, אינשאללה. אבל אני אומר לו, תראה, לפני זה, לפני השלום הגדול הזה שיהיה בעולם, תהיה מלחמה, קוראים לה גוג ומגוג, בדיוק מה שאנחנו לומדים כרגע. אז הוא סקרן לדעת, הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה מלחמת גוג ומגוג? מה זה הדבר הזה? אז אמרתי לו, תראה, מלחמת גוג ומגוג זה שכל העולם יהיה נגדנו, נגד מדינת ישראל. אז הוא שואל אותי, תגיד לי, גם אמריקה? אני אומר לו, כן, גם הם. אני אומר, הוא מבסוט חלס, הוא כל כך שמח. כל העולם נגדנו. אבל הוא פיקח כזה, אדם מבוגר, פיקח, אומר לי, תגיד לי, מי נצח במלחמה הזאת? אני אומר לו, אנחנו ננצח. אז הוא אומר לי, תגיד לי, איך? איך אתם תנצחו את כולם? אז אני אומר לו, אתה שמעת שיש לנו פצצות אטום? הוא אומר, כל העולם יודע שיש לכם פצצות אטום, רק אתם לא יודעים. כל העולם יודע שיש לכם פצצות אטום. אז אמרתי, כתוב בנביא זכריה, שאיך יהיה המלחמה הזאת, שהאויבים שלנו ימותו בעמידה, כתוב ככה. שכולם יעמדו, ופתאום, הופ, יפלו וימותו ככה באופן נס כזה. יפלו ככה בעמידה. אז אמרתי לו, תראה, יש לנו פצצה כזאת, שזורקים על האויבים, פצצת אטום כזאת, קוראים לזה ניוטרון, לא אטום, אלא ניוטרון. אתה זורק את זה על האויב, כולם מתים בעמידה. הוא אומר, איך? תסביר לי, איך כולם ימותו בעמידה? אני אומר לו, תראה, אתה זורק את הפצצה הזאת, אז היא לוקחת את החמצן מקוטר של כמה קילומטרים, אדם בלי חמצן לא יכול לחיות. אז הוא נופל באמת ככה במקום. אני אומר לו, אני לוקח פצצה אחת כזאת, זורקים על דמשק, כולם מתים בעמידה. אז הוא מסתכל עליי המום, הוא אומר, תגיד לי, רק פצצה אחת יש לכם? אני אומר לו, לא, יש לנו כמה פצצות כאלה. שיחה ביני ובין, זה היה לפני כמה שנים, לפני 4 שנים, משהו כזה, דיברנו על הדבר הזה. אז התחילה בדיוק האינטיפאדה, ואחר כך נפרדו דרכנו, לא ראיתי אותה יותר. אבל אחר כך אני חשבתי, אחרי השיחה הזאת, חשבתי בליבי, תראה, אתה מדבר עם ערבי על תרחיש, שהוא לא בשמיים, הוא אפשרי. שאם יתנפלו עלינו חס ושלום כל מדינות ערב ובתמיכת המדינות נוספות, אז איך נתמודד איתם? ודאי יש תוכנית מגירה לאפשרות כזאת שכולם יתנפלו ואנחנו נצטרך להילחם נגד כולם. וזה בדיוק מתאים למה שאנחנו לומדים כרגע, מלחמת גוג ומגוג. זה מאוד מעניין הדבר. כך שוודאי וודאי אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, שאנחנו לפני, אומרים, נצח ישראל לא ישקר, כוונה היא שעם ישראל ינצח, איך שלא יהיה, ומה שלא יהיה. אנחנו ננצח בגדול, והתוצאה תהיה הרמת קרנם של ישראל כמובן, בעיני העולם. כן, בבקשה.
יש כאלה שחושבים שמלחמת העולם השנייה הייתה גוג ומגוג?
על זה יש בירור באמת, יש כמה דעות מה זה מלחמת גוג ומגוג. אחד הבירורים, שכל אותן מלחמות, מלחמת העולם השנייה היא מלחמה שהיא לא נוגעת ישירות לארץ ישראל, רק באופן עקיף. אבל הדעות, אחת הדעות אומרת שכל אותן מלחמות נגד תחיית עם ישראל בארצו, זה נקרא מלחמת גוג ומגוג. מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, המלחמות האנטיפדות וכל הדברים, כל הדברים האלה מלחמה אחת ארוכה, לא מלחמה אחת, מלחמות גוג ומגוג. זה מה שחז"ל אומרים, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, בן דוד בא. ואנחנו, אני בחור צעיר יחסית, ככה אני מרגיש את עצמי, אבל נולדתי במלחמת העולם השנייה, בהתחלת מלחמת העולם השנייה. ואני לא זוכר יום בלי מלחמה. אנחנו דור של מלחמות. אישית יצא לי לחם בכמה מלחמות ישראל, אבל לא רק אני, הילדים שלי ממשיכים להילחם מלחמות ישראל. ואנחנו, אין יום שלא נלחמים כאן בארץ הזו. זאת אומרת, מלחמה זה כמו אש. האש יכולה להיות אש גדולה, כמו מלחמת ששת הימים ודברים כאלה, אבל גם מלחמה קטנה זה מלחמה. אז כל הזמן אנחנו בעצם נלחמים על קיומנו כאן בארץ ישראל. אפשר, לשאלתך, אפשר להגיד, לשיטה הזאת, שכל המלחמות נגד עם ישראל ונגד מדינת ישראל, שאנחנו מנהלים כבר, אפשר לומר, מאז הקמת המדינה ולפני הקמת המדינה, אתה יכול לתת להם כותרת, אלה הן מלחמות גוג ומגוג. אבל בעזרת השם כאמור, אנחנו במלחמות האלה ננצח, אין לכם לדאוג. עוד שאלות, רבותיי. תשאלו מתי ננצח, תשאלו. נו, אתם לא מעיזים לשאול. מה זה משנה מה קטן ננצח? אם זה יהיה היום או מחר עוד 10 שנים, 100 שנה, אכפת לכם? העיקר שמה? העיקר שננצח.